בתחילת מסכת ראש השנה, בסביבת תפשין א', נשאל שם בציבור שביקשו לגזור תענית בשני וחמישי בשני, ופגע תענית בט"ו בשבט. אם צריכים לדחות את התענית בשבוע, הוא אומר כך דעתי נוטה שהתענית נדחה עד השבת האחר, ואין קובעים תענית בו ביום, כלומר לט"ו בשבט, שלא מוצאים תענית בראש השנה. נתנה לארבעה ראשי שנים הם, ותו דקטני בהדה הדדה, וכייכי דשאר לית בתענית, ט"ו בשבט נמי לית בתענית, ואף על גב דהינו עדיף ימיני, כיוון דקטני בהדה הדדה, בהדה מיה הדדה. כלומר, הוא טוען שאסור לקבוע תענית, ומילא צריך לדחות את זה בשבוע, את כל הבאב, אם זו סדרה. ואומר שהוגשו כל ארבעה ראשי שנים זה לזה, שלושה אחרים אין בהם בעיה, מכיוון שכולם בראש חודש, אז ודאי שאסורה בהם תענית, ושאסורים בהם דברים אחרים. ט"ו בשבט הוא היחיד שהוא לא ראש חודש, ובכל אופן הוא אומר שהוגשו זה לזה. לא ברור באמת עד כמה ראש שנה לאילנות הוא יום שמחה. בתרבות שלנו, בעיקר מכוח הקרן הקיימת ועוד, זה הפך להיות יום הולדת לאילן. באחד השירים זה גם הופיע כיום הולדת לאילן, שיר של להקת חיל הים. אבל האמת שזה לא יום הולדת לאילן, וכל האילנות האלה שנותנים אותם בט"ו בשבט בטקסים זה בדרך כלל אילנות שלא עולים יפה, בגלל שהקור הזה לא מתאים לנטיית אילנות, זה לא נקלט כמו שצריך, וזו טעות. אנחנו יודעים שזה יום הולדת לפרי ולא לאילן. כן, החניתה שקובעת לעניין מעשרות, והשאלה אם מחנת לפני ט"ו בשבט או מחנת אחרי ט"ו בשבט, זה בעצם הולדת הפרי. גם לגבי יום הולדת לאילן, כלומר שאלת שנות עולה, זה אילן שנטעו אותו בחודש אב ולא אילן שנוטעים אותו בט"ו בשבט. אבל שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם באמת קיימת איזושהי משמעות ערכית נוספת על ההלכות. אני בלב אחי, שאלה אם זה יום שמחה או לא יום שמחה, אני ראיתי כאן שאלה משנית, בגלל שעשינו כבר לומר כמה פעמים, ראש השנה יקרא לו יום שמחה על היום של חשבון נפש. זו שאלה למה הדבר הזה נברא ולמה הדבר הזה נוצר ומה צריכים לעשות בו, וממילא השאלה אם ניתן לקבוע בו תענית או לא לקבוע בו תענית. השאלה הזאת קיימת גם לגבי ראש השנה, מחלוקת בין הגאונים, אם ניתן לקבוע בראש השנה תענית, בגלל שבאמת עיקרו זה לא שמחה, אלא יום של חשבון נפש, וממילא יום שגם מותר לדבר בו על הדבר הזה כמה מילים. חשבון נפש אז על מה? מעבר כאמור לשאלות ההלכתיות שקשורות לעורלה ולשביעית ולמעשרות שאנחנו מכירים, מה בעצם יכול להיות טבעו? ובאופן כללי קשרו את זה בכלל לכל יחסינו לערכי הטבע. זה פן אחד. הפן השני הוא כמובן יחסינו לארץ ישראל, לישובה של ארץ ישראל, לנטיות בארץ ישראל. אני אתייחס קודם לנושא הראשון, יחסינו בכלל לערכי הטבע, אחר כך נגיע גם בעזרת השם לענייני ארץ ישראל שהם יחסית פשוטים יותר. השאלה הערכית התורנית של יחסינו בכלל רוממות של הטבע והצורך לארגן אותו היא שאלה שבדרך הטבע מעוררת חשד. וזה בגלל המפעלות שיש בדור האחרון של הארגונים הירוקים, גרינפיס וארגונים אחרים. היום מכוני מחקר חשובים בודקים את השאלה אם אין בירוקת הזאת איזושהי דת חדשה, דת של שיבה אל הטבע, דת במלוא מובן המילה. דת שהיא משהו מעבר לרציונליזם, כן, עם אמונה באיזשהו יסוד מטאפיזי, באיזושהי אמת מוחלטת שכולנו מחויבים אליה. והתשובה היא שכנראה שכן. כלומר, כנראה יש משהו בארגונים הירוקים ובשיבה הזאת אל הטבע, משהו שמוביל לאיזשהו כוח דתי, כוח דתי חולני, משהו שקשור בשיבה למיתולוגיה העתיקות, לאלי הטבע, ואני מזכיר שגם התורה אומרת על זה כשמדברת על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. ואלה הטבע מוכרים לנו בצורתם זו או אחרת, והם באים כמובן לידי ביטוי בכוחות הטבע. צריך לדעת שבכמה ממדינות ארצות הברית היום העץ והטבע הם ישויות משפטיות לכל דבר ועניין, הן מיוצגות בבתי משפט על ידי אנשים שמייצגים אותם, כיוון שכמובן העצים לא יכולים לדבר, לא יכולים לבוא לבית משפט, אבל מייצגים אותם ומייצגים גם בעלי חיים, גם בעלי חיים טורפים. ועל פי השקפותיהם, והם מפרסמים אותם, אם אני לוקח כרגע את השיטות הקיצוניות יותר, אז שמירת ערכי הטבע ושמירת עצים יכולה גם לדחות חיי אדם וגם חיי המונים, וגם במחיר של גזירת רעב על חלקים באנושות בכל שאלת התפצטות האוכלוסין. כלומר, האמירה שגם אם ימותו אנשים וגם אם ימותו אנשים רבים, יש לנו מחויבות לשמירת ערכי הטבע. יש אנשים שטוענים היום ובמזג אוויר בחודש האחרון בחודשיים האחרונים זה די ניכר, אבל יש הרבה שטענו את זה גם לפני מזג אוויר הזה, שכל שאלת התחממות כדור הארץ לא הייתה אלא שקר, ושכדור הארץ עלינו מתחמם, ושזה נעשה לצורכם של הארגונים הירוקים, והושקעו בדבר הזה כספים שקשה לתאר כמה. ומהארגונים האלה ומהשירה הזאת על הטבע יש כמובן צורך להיזהר. זה ארגונים שהם לא דורשי טובת האדם, אלה ארגונים דורשי טובת עצמם, אלה ארגונים פולחניים. ומכל מה שקשור בהם בשירה אל ערכי הטבע יש כאמור צורך, אני חושב צורך גדול להתרחק. וזה קיים בכל דבר, גם דברים שהם לא ממש פולחן דתי, דברים שגובלים בפולחן דתי, ואני אומר, זה קשור לא רק בעצים, זה קשור בחיות, זה יכול להיות קשור גם בחיות טורפות, בזכויותיהם של כלבים, בזכויותיהם של בעלי חיים חמורים יותר. אני יודע, חטאי אני מזכיר היום, פעם טיילתי במדבר יהודה, נתפסתי על ידי פקח, לא קרצתי שם שום עץ, אבל נכנסתי לאזור שהיה מוכרס כשמורת טבע מוקדם מדי. התחלתי את הטיול בבוקר מוקדם, אז התגלגלתי שם באזור שהוא שמורת טבע מוקדם מדי. שאלתי אותו מה האסון, כן, עכשיו בדוח וכולי, בסדר. שאלתי אותו מה האסון, הוא אומר, תשמע, יכול להיות שבגלל שאתה כאן איזשהו נמר שערב לאיזושהי יעל ורצה לאכול אותה, אז פחד ממך בגלל שראה אותך, ובגלל זה הוא לא טרף את היעל. אז מה האסון? זה הוא לא ידע להסביר, זה האסון. שהנמר לא טרף את היעל. ורואים לפעמים צילומים של נשיונל גיאוגרפי, צילומים מנתקים מאוד, ושעוסקים איך בעל חיים בדיוק מסתער וטורף וחותך בעל חיים אחר. אני לא יודע, הדברים האלה נראים לי דברים שאין רוח התורה נוחה מהם. זה כמובן צריך להיות חלק מדברים שהקדוש ברוך הוא נתן בעולמו, אבל ללכת ולקדש את הדברים האלה לא לגמרי נראה לי לעניין הדבר הזה. ואם נחזור רגע לעניין שלנו, נתנו כרגע פן אחד של הדברים, אבל ללא ספק לדברים האלה יש גם פן שני שאני רוצה בעיקר להתייחס אליו. בקהלת רבה רבית זה המסירת ישרים בפרק א', כן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את גן העדן, נטלו לאדם הראשון ולא, ואמר לו, ראה את מה, כן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה מה עשה, כמה נעים, כמה משובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. בדרכו של המסירת ישרים, כדרכו של בית המדרש, אנחנו מבינים שזה בא למעט כל מיני עבירות. שאדם על ידי עבירות שעובר, אז גורם לכך לצמצום השפעתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ותצמצם השפעתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז בין השאר אילני גן העדן ילכו לנו לאיבוד. כמו שבאמת קרה, כשאדם גורש מגן העדן, ולא גורש בעצם גן העדן נעלם. אבל בפשט המדרש תראה שהכוונה גם לגוף קלקול מעשיו של הקדוש ברוך הוא, שבדבר הזה יש כנראה לשמור על מעשיו של הקדוש ברוך הוא. אני מזכיר שאחת המצוות בשנת השמיטה, והשמיט תשמטנה ותשתה ואכלו אביוני עמך, זה כולנו יודעים, אתה צורך לדאוג לעניים, אבל יש גם ויתרם תאכל חיית השדה. כלומר, התורה דואגת גם לחיית השדה. ועצם השביעית זאת, בכלל, דאגה גם לטבע, גם לצמחייה, גם לכל הדברים האלה שהתפתחו בצורה טבעית, כמי שהאדם מנצל את הטבע בניצול אינסופי. וגם לחיית השדה וגם לאדמה יש איזשהו חלק בתורה ובדאגה של הקדוש ברוך הוא. בדבר הזה צריכים להזכיר עוד משהו, ספרה שאומר השח, אומר אותה לגבי מיגו, אני לא חוזר לשיעור של אתמול, אבל השח אומר את זה לגבי מיגו, אומר שמיגו זה מדאורייתא. למה מיגו זה מדאורייתא? איפה כתוב מיגו בתורה? מישהו מכיר את הפסוק שכתוב של מיגו? לא, הוא אומר שזוהי סברה. מיגו זוהי סברה, להאמין על פי מיגו, וסברה זה דאורייתא. ולכן כל מה שאנחנו יכולים היום למצוא מסברה בעניין הזה של שמירה לטבע, ואני מזכיר את החור באוזון לידידינו כאן מאוסטרליה, ואת כל שאלות זיהום האוויר והמים ומה שאולי קיים בהתחממות כדור הארץ וכל שאר מרים בישים. וצריך לזכור שכל הדברים האלה הם באמת חלק מהחיותו של האדם לדאוג לה. אם פעם ראיתי סרט בטלוויזיה בעבונותיי, זה היה לפני הרבה שנים סרט שמושקעו בו מיליארדים, סכומי עתק, אבל בשנים האחרונות לא ראיתי שהוא חזר על עצמו, יכול להיות שחזר על עצמו, אני פחות מתעניין, אבל הושקעו בו סכומי עתק. הסרט הזה זה סרט דוקומנטרי, זאת אומרת, זה סרט שלא אני רציתי, הוא מתאר את היום שאחרי, כך הוא נקרא, סרט שקופץ בכל העולם, ראו אותו בכל העולם, שמו היום שאחרי, והוא מתאר את ההתפתחות של העולם אחרי המלחמה הגרעינית הבאה. מדובר על מלחמה גרעינית מסיבית, אז דובר בין ארצות הברית לברית המועצות, היום זה יכול להיות אולי שתי מדינות אחרות, לא נזכיר את שמם, והוא מתאר את היום שאחרי ואת התהליכים שקורים בכדור הארץ ואת ההרס מחמת כל מיני דברים שעלולים לקרות מחמת פצצות גרעיניות, שאגב עלולים לקרות מחמת דברים אחרים, ומתאר את ההתנבנות של כדור הארץ בשלב אחרי שלב. בסופו של דבר כנראה מה שישארו פה זה רק תיקנים, ג'וקים בלעז, הם חלק מהם לפחות, הם כנראה בעלי השרידות הגבוהה ביותר לכל מיני מציאויות כאלה. אבל תראו מזעזע, זה סרט ארוך, זה סרט של שעתיים, שרואים פה את הניוון של כדור הארץ שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, כשבעצם הכל נעלם. וודאי, האדם, זה יכול להיות קיים מחמת מלחמה גרעינית, אבל זה קיים גם מחמת דברים אחרים. האדם צורך המון, האדם מזהם את סביבתו, הוא עצמו הופך, גם בלי שאלת האכילה מארץ הדעת, אדם הופך כל הזמן את גן העדן שסביבו לקוץ ודרדר. ואתמול אנשים שמעו קצת על זה, אלה שהיו בהרצאה אתמול, על דברים שקשורים למים, לאשן, לציד בעלי חיים בלתי חוקיים, ובאמת בעלי חיים נהדרים כמו יעלים ואיילים וצבעים הולכים ונחקדים כאן בגלל ציד בלתי חוקי של ערבים. אני בזמנו הייתי בלבנון, הייתי תקופה ארוכה מאוד בלבנון. בלבנון, כל תקופה ארוכה הזאת, אני יכול להגיד לכם, לא ראיתי ציפורים. אין ציפורים בלבנון. אין ציפורים. למה? יש כל הזמן צדים אותם, אז פשוט הם נעלמו משם, או שהם נכחדו, וככה נכחדו בעלי מינים. וכואב הלב, הקדוש ברוך הוא ברא לנו עולם כל כך יפה, ועם כל האיזונים האקולוגיים, ואדם הורס אותם, וזה ודאי דברים שצריכים לדרוש גם חשבון נפש. ההלכה עוסקת בנזקים סביבתיים. יש לנו פרק שני במסכת בבא בתרא, עוסק בשאלות של ריח, של קוטרד, בית הכיסא, עשן וכל מיני דברים מהסוג הזה. יש גם בבא קמא בדף צדי ב', יש לזה כמה דיונים. אבל כל ההלכות האלה מצומצמות, הם התאימו לעולם הלא מזוהם שהיה לפני 1,700-1,800 שנה, הם היום לא רלוונטיות בצורה קיצונית. ואז היה העולם במלחמת הישרדות על מינימום של מזון ועולם לא מזוהם. אין ספק שהיום את כל ההלכות האלה צריכים לכתוב מחדש ובהרבה יותר החמרה ממה שהיה אז. ההלכות כמו שנמצאות שם באמת שאינן מספקות את הצורך הנכון של האדם, ואם לוקחים יום אחד כיום של חשבון של העניין הזה, וכדי לדעת שאדם לא יכול לקלקל את עולמו של הקדוש ברוך הוא בלי סוף, אז אני חושב שבסך הכל הדבר הזה נכון. כל מה שאמרנו כאן קשור לתועלת של האדם, אבל האמת היא שיש פה גם עניין שבאידיאל, של הקשר של האדם עם עולמו של הקדוש ברוך הוא, בדרך הקשר עם עולמו של הקדוש ברוך הוא, הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא עצמו. הרמב"ם בהלכות יסודי התורה בפרק ב' כותב כך, ואחי הדרך לאהבתו ויראתו, מצוות אהבה ויראת השם, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה את האהבה הגדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, שמעה נפשי לאלוהים לאל חג. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, מיד הוא נוטה לאחורה ויפחד ויודע שהוא בריאה קטנה ומשפלה, עומדת בדעת קלה, מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד, יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מהאנוש כי תזכרנו. לפי הדברים האלו אני מברך כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בעניין אהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר מה היה העולם. החשיבות שלנו לשמור על העולם היא כל ומכל דרך העולם אנחנו יוצרים קשר עם הקדוש. אם יהיה לנו עולם מכוער, אם יהיה לנו עולם עם איזון אקולוגי לא נכון, אם יהיה לנו עולם חם מדי או קר מדי או מאושן מדי או בלי צמחייה, בלי בעלי חיים, איך נלמד לאהוב את הקדוש ברוך הוא? איך נלמד לאהוב את הקדוש ברוך הוא? אני מדבר פה כרגע בדברים שמדבר הרמב״ם. לא ברור מה מקורו של הרמב״ם, אולי מסברה, אבל תחושתי שהרמב״ם למד את דבריו בעיקר מספר איוב. ספר איוב, שם אחרי כל הוויכוחים הגדולים, אז מופיע לנו בפרק למתחת, למתת באיוב, דברים מוכרים. לא נקרא אותם עכשיו באריכות, כיוון שהם ארוכים. אומר לו, איפה היית ביוסדי הארץ? הגן ידעת הבינה מסון למדה, כי תדע ובינתה להקר, ומה אדוני עוד באו, ומיירה אבן פינתה, ברון יחד כוכבי בוקר, וירים כל בני אלוהים. והוא ממשיך, הוא מתאר את מפילג לשטף תעלה, ודרך לחזיז קולות, להמתיר על ארץ לא איש, ומדבר לו אדם בו, להסביע שואה ושואה ולהצליח מוצא דשא. היש למטר אב, או מי יוליד הגליטה, מבטן מי יצא הקר, חפור שמיים מי ילדו. ומתאר בהמשך את הצוג ללווי טרף, וחיית כפירים תמלא, כי ישוכו במונות, ישבו בסוכה למוערב, מייחיד לעורב צידו, כי ילדיו אל אל ישבר, ויתאו לי בלי אוכל. הידעת את לדת יעלי סלע, כולל הילות תשמור, תספור ירחים תמלא, וידעת את לידתנה, תכרן הילדיהן תחלקנה, כבליהן תשלחנה, יחלמו בניהן, ילמו בבר, יצרו בלושב ולמו, מי שילח פרק חופשי ומוסרות ערות בפיתח, אשר שמתי ערבה ביתו, משכנותיו מלאכה, יתו הורים מרער, ואחר כל ירוק ידרוש. אפשר להמשיך ולראות את התיאור של רחמיו של הקדוש ברוך הוא, כל מעשיו, כשלמעשה הקדוש ברוך הוא שואל את איוב את השאלה הזאת, מה אתה חושב? שאני מרחם על הפרק, שאני מרחם על ילדיו של האויש, של העורב, שאני מרחם על הלווים, ועליך אני לא מרחם? שאלה, אחת השאלות היסודיות שעולות בספר איוב, זה לא רק השאלה אם הוא כן חטא או לא חטא, או כל מה שכולם שמים שם, זה לא עוצר. שאלה היא יסודית שעולה בספר איוב, בכלל הקדוש ברוך הוא טוב או שהוא רע ומתנקד. אומר הקדוש ברוך הוא ליום, בוא תסתכל על בעלי החיים, תסתכל מסביב, תראה כמה שאני טוב, כמה שאני דואג להם. למה אתה חושב שאני דואג להם? אני לא אדאג לך. אבל את הדברים האלה צריכים לראות את העולם. תחושתי שלי שהרמב"ם לקח את דבריו כאן על אהבת השם, מהפרק הזה ליום, שני פרקים. הם ביום, מכאן הוא לקח את אהבת השם, מה שאומר על יראת השם, לקח בפרקים מ"א, אני לא אכנס כרגע לנתח את זה. אבל פרקים למדחת למדחת שאמורים להביא לאהבת השם, פשוט דרך ראיית הבריאה וראיית כמה בעלי חיים יכולים לגדול פה ונחמד להם ונעים להם, כמה עצים טוב להם, יורד עליהם גשם, הדשא שגדל במדבר, או כל דברים שהוא תאר כאן. זה הכל דרכים כדי לקשור את האדם בסופו של דבר לקדוש ברוך הוא. שגם כשרע לאדם, שידע שחלילה זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא עקשר, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו. בשום פנים, אם הקדוש ברוך הוא אוהב את ילדיו של העורב, כנראה שהוא אוהב גם אותך. והידיעה הזאת, ואז ממנה כל ההסתכלות על הצרות של כל האדם, מה מכיוון אחר? לכל אדם, כל הצרות. אפשר תמיד להגיד, זה קרה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לדפוק. אבל זאת צורת הסתכלות מסוימת. השאלה איך אדם בונה את צורת ההסתכלות שלו, את זווית ההסתכלות שלו היא החשובה, בגלל שזה שהאדם כל הצרות אפשר לתת עוד שוב. לא רק זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לדפוק אותו בגלל שהקדוש ברוך הוא כזה לא טוב. כן, יכולות להיות עוד תשובות. השאלה היא, מה שקוראים היום, מה סדר היום של האדם, מה האג'נדה שלו? משם הוא ילך אל התשובה, כמו באמת כל מיני שאלות אחרות, בכבר, חיים שלנו, כל כך הרבה שאלות קורות, ולכל השאלות האלה יש המון תשובות. המון תשובות. ואדם, על פי הסדר היום שלו, על פי מה שהוא מחנך את עצמו, הוא ילך קודם כל לתשובה הזאת, או ילך קודם כל לתשובה הזאת, או ילך קודם כל לתשובה הזאת. אדם צריך, מכוח הקשר שלו, ולהיית יותר, לדעת קודם כל, הקדוש ברוך הוא לא רע, הקדוש ברוך הוא טוב, הקדוש ברוך הוא מרחם על גביותיו, הקדוש ברוך הוא מרחם גם עליו. אז אם יש כאלה שצרות, בסדר? אז בואו גם נשאל את הסיבה וגם נקווה וגם נמצא פתרון, אבל לא ישר להבין שהכל בגלל שהקדוש ברוך הוא לא טוב. נדמה לי שמקורו של הרמב״ם הוא מהפרק הזה, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל שוב, אם אנחנו ניקח מקומות אחרים, אני יכול להביא שליש מהמקרא שדעת על זה, כן. צריכים להקשיב פה את פרק ברכי נפשי, כדי לראות מה משמעות לשבח את הקדוש ברוך הוא מכוח רפיו של הטבע. צריכים להביא עוד פרקים מה שמדברים הנביאים, כמה ניתן לאהוב את הקדוש ברוך הוא וכמה ניתן להתקשר אליו מכוח יופיו של הטבע. אבל בשביל זה אדם צריך לשמוע אותו, ולא לקלקל אותו ולא להרוס אותו. ודבר הזה, אני אומר, יש לו, אני חושב שיש לו קשר לעבודת השם. מלבד העניין של הקשר, ואני מדבר כרגע בצד הערכי, בצד התועלתי, דיברתי מקודם, מה שאמרתי, ספרה דאורייתא. כן, עשו לנו להזיק לעצמנו, עשו לנו להזיק לאחרים. אני רוצה לחזור בדבר הערכי לדברים נוספים, וזה גם הידיעה שאדם בעולם שלנו לא בעל בית ואורח. לא יכול לעשות כל דבר. לא יכול לגדוע את כל העצים, בגלל שעכשיו הוא רוצה לחמם מנגן, והוא לא יכול להרוג את כל הבריות, בגלל שעכשיו דווקא הוא רוצה לאכול בשר. נכון, מותר לאדם לאכול בשר. אבל כמה? נוסף בדרך כלל, חצות של התורה, שאתה מבין את זה כמו תורה. נכון, כתוב, ואמרת אוכל בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, וכל אבת נפשך תאכל בשר, אבל תסתכלו על הסגנון. בשר ובשר ותאווה ותאווה. התורה לא מתייחס לזה כאל דבר אחד. למה? אפשר לראות את זה. במקום שהתורה עושה את שכות היחוץ, אז היא אומרת, איש איש מבני ישראל, מנגן לגבי ישראל, אשר ישחק שם או חסב או עס במחנה, ולפתח הוא אומרת, לא ולא להקריב קורבן השם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, ונכרת האיש ההוא מגיע למעלה. אפילו במקום שהוא טעם סרטה, בספר דברים. אז מה שנאמר על בהמה, רק את דמו לא תאכל על הארץ, תשפכנו כמים. בואו, נקשיב, נאזין למילים. אי אפשר שלא להיזכר במה שנאמר בתהילים, שפכו דם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. לשפוך דם כמים, זה... אתה אוכל בשר, תאכל בשר, אבל תגיד שאתה רוצה. זה מה שאתה אומר, שיאמר לך קצת בגרון, שלא תאכל כך. זה הכל בעבר, אתה לא יחיד בעולם, אתה לא יחיד בעולם. וגם כמובן ההבדל בינינו לבין הירוקים. ודאי שהאדם הוא הבריאה העיקרית, אבל הוא לא בריאה עיקרית. הבריאה העיקרית היא נפקמינה שכשיש צורך, כשאדם נמצא בחלת חיים, אולי יש לו קצת יותר, שמותר לו לעשות את זה. ומותר לו גם להשחית את הטבע לצורכו כדי שהוא יוכל לחיות. אבל לא לעשות את זה בשביל איזושהי רווחה שאין בצורך. יש, אין לנו פעם כאן את הדברים האלה. אני רוצה להקריא, קודם כל, שאלות ותשובות נודע ביהודה. אני קורא בנודע ביהודה תדיאנה, יורה לאה, סימן יהוד. ראיתי כאן, איש אחד אשר זיכר השם בנחלה רחבה ויש לו כפרים ויערות, אשר בהיערות תרמוס כל חי אותו יער. אם מותר לו ללך בעצמו לראות בקנה שריפה, אז פחות תרוצה הרובה, עוד לא היה לו שם, לראות, זה מדובר במאה ה-18, לראות בקנה שריפה לצוד צייד, או אם אסור לישראל לעשות דבר זה, אם משום צער בעלי חיים, אם משום בעל תשחית. ואומנם הוא אומר, אין לנו להאריך בדבר הזה, כי כבר האריך מה? מהרייץ, אבל תחמות הדשן בפסקים כתבים, שכל דבר שיש בו צורך לאדם, לט במישהו צער בעלי חיים. וגם לא שייך צער בעלי חיים, אלא לצערו להניחו בחיים. אבל להמית בהמות וחיות וכל מיני בעלי חיים, אין בזה משום צער בעלי חיים. ואומנם, מאוד אני תמה על גוף הדבר, ולא מצינו איש צייד רק בנמרוד ובעשיו, ואיזה מדרכי בני אברהם, יצחק ויעקב. מביא את האור זרוע שאומר, מי אומר לי שכל הצד חיות בכלבים, כלומר, באמצעות כלבים, כדי שהגויים עושים שלא יראה בשמחת לוויתן. למה דווקא כאן קשור לשמחת לוויתן, לא נדבר עכשיו. כן, הוא פוחזי מביא את העניין הזה שלא אומרים תבלה ותחדש. לכן אומרים רק תתחדש. ואחר המקור זה תבלה ותחדש. כן, לא אומרים את זה הדברים שנעשים מאור, כמו שאתם יודעים, בגלל צער בעלי חיים שהיה קשור בזה. כן. ומביא כאן, אבל לרדוף אחריהם ביערות, מקום מעונתם, כשאין הרגילים לבוא ליישוב, אין כאן מצווה ואין כאן רק לרדוף אחר תאוות ליבו, וכל בעלי חיים ניתנו לאדם לצרכיו, אבל מי שאין לו צורך פרנסתו ונקרא כוונתו בשביל פרנסתו הוא הכזריות. עד כאן דיברתי עם צדיו של הנהרה שראוי לאדם להרחיק מזה, שתשובה של החוות יאיר, דבר על אילן הפרסיקים, שעלה מאליו בחצרו ומאפיל על חלונו, אם מותר לקצוץ כדי שלא יאפיל על חלונו. אומר, באופן עקרוני מותר, אבל אומר, מכל מקום נראה את זה, אם אפשר לתקן איזה כובע בחציצת קצת ענפיו המאפילים אליו, לא יקצצו. אבל מי שבהמשך השנים חוזרים וגדלים, ויצטרך לחזור ולטרוח משום תורכו, כל והוא לא נתיר לו. כן, את התורה. וגדילה לי גם מה שכתב הראש. להתיר לצורך מקום שרוצה לבנות שם או לתקן במקומו דבר הנצרך לו, מותר להוציא אפילו אילן מאכל אם אדם צריך לבנות בית. מה שאין כאן להרחיב חצרו לצורך טיול ותוספת אור ורווח באלמה לא אמר. כלומר, גם כשאדם בא לקצוץ אילן, צריך לדעת אילן מעשה רב שתקלוש לו, מותר לצרכים בסיסיים. מה שמעבר לזה, טוען החוות העיר אסור לעשות את זה, בגלל, כאמור, העניין הזה שלא תשחית את עצה ומה שזה בא לבטא, כי האדם עץ השדה, לא משנה כרגע איך שנפרש את זה, העקרונות כאמור הם אותם עקרונות ויש בהחלט יחס בתורה כאמור אל הטבע מהבחינה הזאת, שוב לא כדי לסגור אותנו כדי להתפלל יחד עם אותנו, אבל הידיעה הזאת שתן דעתך שלא תחריף את עולמי, שאדם לא יהיה בגדר מקצץ בנטיות גם בפשוטו, לא רק על פי הקבלה וחקת הפוכים קדישית, אלא גם שלא יהיה מקצץ בנטיות על פי הפשט, ולדעת זה עולמו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו פה עורכים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו רוצים שיהיה עולם שמחמתו אנחנו יודע שהקדוש ברוך הוא חמה בכל מעשיו, אז בואו נשאיר את העולם ככזה, וכל הדברים האלה מביאים לאכזריות ולכל מה שמסביב, דברים שלא ראויים בכלל, ובבחינה הזאת אני חושב שבהחלט הוא משפט, ואני מעדיף את הוא משפט, זה יום שקבור, יום בינלאומי, על פי התאריך הנוסרים לשמירה על כדור הארץ, לא, אז לא מדליקים חשמל שעה, אני יודעים, אני לא יודעת לי כזה תאריך, ואני לא אוהב את התאריכים. לא אוהב את התאריכים האלה, ואני חושב שיש לנו תאריכים שאנחנו יכולים להסתמך עליהם בתורה, ובהלכה, אני חושב שבאמת, הוא משפט מבחינה הזאת, הוא יום מתאים. יום מתאים לשמר את הערכים האלה, ואני חושב שבסך הכל הערכים האלה הם ערכים נכונים. כל זה כשדיברנו על כלל העולם, ודאי שאי אפשר להתעלם גם ממה שקורה, רק שמישהו יתן לי שעון פה, אני לא רוצה את השעון פה. אנחנו נתנה, לא נעריך את הכם יותר מדי. שעה, בסדר, ניתן לו קצת. ובראשי פרקים, יש עוד דיונים, ניתן אותם בשנים אחרות, אבל כמובן שעיקר חביבות לא בשביל תקורה לארץ ישראל, למשווה של ארץ ישראל. ולמה שמופיע בחז"ל, כי תבואו לארץ ונטעתם כל עץ מאכל, שזוהי מצווה. וצריך לזכור, את חטא המרגלים, אמרו ארץ אוכלת יושבי, ונשאו על הוצאת דיבה, על אחת כמה וכמה, עלול להיות חמור החטא כשמישהו לא מוציא דיבה על ארץ ישראל, אלא באמת עושה שהיא תהיה כזה. עושה שהיא תהיה ארץ אוכלת יושבי. חלילה לכך. אין הצורך להאהב את הארץ על יהודיה, שאנשים ירצו להיות בה, ושאנשים ירצו לטייל בה, ושאנשים ירצו גם אם צריך להילחם עליה. כמה הדברים האלה חשובים שהארץ הזאת באמת תהיה ארץ יפה. ארץ יפה, ארץ טובה, ארץ שנותנת את פירייה. ארץ שנעים לטייל בה, שנעים להיות בה, שנעים לנשום את האוויר שלה. כמה הדבר הזה חשוב. איזה זף גדול. היה הסיפור הזה של הרב הכרמל, כמובן החללים שהפילה השריפה הזאת. אבל אני אומר, זה מין חרון אף גדול שממש, אפילו בפרשת ויהי שמוע, לא ראינו כמוהו, אלא רק בפרשת קצבים. נופלית במלח, שריפה, כל מרצה, לא תשרה ולא תשמיח, ולא יעלה בה כל עשר, כי מהפכה סלום האמורה, את מה הוא צפוי? בסדר, בעזרת השם, מקווה שזה ישתקם, אבל כדי לשקם את זה, זה ייקח עשרות שנים. והיה לפני כן שריפה גם בהרי יהודה, זה כבר עם אלה עברו למעלה מעשר שנים, לא זוכר, עשר או חמש שנים, ועדיין זה לא ישתקם. הצעירים פה אפילו לא יודעים שפעם שהם עושים בערי יהודה, הם עושים בתוך יער. היום רואים עצים, אבל לא רואים את היופי ואת העוצמה שהייתה במקום הזה. התורה כשמדברת על נטייה, ועל בל תשחית מדברת על עצי מאכל. לא מדברת על עצי סתם. עד על היער, במקרא, ושמנה. מסתכלים ליער והאכלת הרפיית השדה, מראשי. כדי שבאמת, יער של בני סרק היו בו חיות רעות, והדבר הזה היה מודר מסביבת בני אדם, אנשים לא יכלו להתקרב לשם, זה גם היה מסוכן. אז יער זה כמו בווייטנאם, זה דבר שהאופי שלו העיקרי הוא שממה. בגלל שהוא מקום חיות ולא מקום שודדים ולא מקום בני אדם נורמליים. אבל היום אנחנו יודעים לזרוק. היום אנחנו יודעים שארצי סרק חשובים כמעט כמו עצי מאכל. שאלת מחזור החמצן, שאלת האיזון האקולוגי, וכל הדברים האלה מחייבים אותנו למטוע הרבה הערות, מכל מסיבים. אבל גם מהסיבה הזאת, שיהיה לנו אוויר יותר בריא לנשום בגלל מחזור החמצן, כמו העצים, אני מזכיר, קולטים אל תוכם, בניגוד לאדם שקולט חמצן ופולט חנקן, העצים להפך, קולטים פחמן וגם חנקן ופולטים חמצן. לכן החשיבות שלהם כזו גדולה, וממילא היום לטוע עצי סרק, זה כמו לטוע עצי מאכל, ולהשחית עצי סרק, זה כמעט כמו להשחית עצי מאכל. והדברים האלה, דברים רעים מאוד, אתמול, קצת אחרי ההרצאה שהייתה, מי שהיה, עכשיו קצת עם אביהוד, לא כך, ודיברנו על כך, כבר במערכת פסיקת ההלכה של צה"ל. וגם לי הדבר הזה פשוט. דיבר שם הפקח, ש... כל מזהמי הסביבה למיניהם, הערבים, מנצלים את זה שבשבת הפיקוח לא עובד, ועושים את זה בשבת. וגם לאביהוד וגם לי היה פשוט מאוד, שהדברים האלה דוחים שבת, והדברים האלה דוחים אפילו חילול דאורייתא, חילול שבת מדאורייתא. ושצריכים לעשות את הפיקוח הזה גם בשבת. והדברים האלה לא יותר גורים מאשר עסקי תבן וקש, והדברים האלה שיבואו וימיסו עלינו את הארץ, הדברים האלה זה בחלק מן המלחמה לארץ, וזה ודאי דוחה הלכות רבות, ואינני נכנס לעניין הזה, ואני אומר שוב, הכללה הגדולה שנאמרה בתורה, גופרית ומלך, וראו את מכות הארץ, ראים את החלויה אשר חילה השם בא גופרית ומלך, ספר ולא הרצה, לא תזרב, לא תשמיח, ולא יעלה בה כל עשר. ספרו של מרק טוויין, מסע תענוגות בארץ הקודש, איזה חילול השם. אנחנו נותנים ארץ רחוקה, שבאה ומתאר את הארץ הזאת עם כל השממה שיש בה ועם כל העובדה שאי אפשר לחיות בה. לא היא נחלתו של הקדוש ברוך הוא. דברים האלה כאמור מחייבים אותנו הרבה מאוד. והמרגלים הוציאו את דיבתה של הארץ רעה, אבל מה קורה למי שבאמת עושה את הדבר הזה, שיהיה באמת אמיתי. מישהו שאומר על משהו יפה שהוא מכוער, אוי ואבוי, אבל מישהו שהופך מישהו יפה למישהו מכוער ושופך עליו קומצה. זה ודאי, חמור שוודאי. וזה נכון, המרגלים צדקו, באותה שנה באמת זאת אותה היה זוכה לתשווה. זה כתוב לנו בפרשת השבוע הבא. תורה אומרת, ועבדתם את השם אלוהיכם וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך. לא תהיה משקלה והכרה בארצך את ספר ימיך המלא. ומה שבאמת, בשנה, שנתיים הקודמות, וכך כשבני ישראל נכנסו לארץ, עדיין לפני 40 שנה, אנחנו נמצאים בפרשת משפטים, זה עדיין לפני 40 שנה, היו כאן מגפות בארץ, ולא היה איזון אקולוגי, ובאמת זאת אותה ארץ עובדת השנה. אבל זאת לא מופיע, כשאתם תיכנסו, לא תהיה משקלה והכרה בארצך את ספר ימיך המלא. שהמים יהיו טובים. שהפירות יהיו טובים, שהארץ תהיה טובה. והחשיבות של הדברים האלה כמובן חשובה מאוד מאוד. ושוב, אני רוצה גם להזכיר את המחויבות שלנו. אני חושב שיש לנו מחויבות מוסרית לאנשי העליות הראשונות, אנשי העלייה הראשונה ואנשי העלייה השנייה, ששקדו ומסרו את נפשם בארץ הזאת לייבש את הביצות הממאירות ולנטוע שם עצים. ושהעצים האלה יספגו את כל הרעל ואת כל הביצות ושיצמחו ושיתנו לנו ארץ טובה. אני חושב שכל הדברים האלה מחייבים גם אותם. והם חייבים אותנו ללכת בדרכם. לא טוב לי עם זה שכל הארץ הופכת להיות בטון והופכת להיות מלט והופכת להיות רק רכוש ונדלן ודברים שניתן לתאר אותם רק בכסף. מודעות, שוב, בישיבה הזו לא מגיע, אבל אנשים פרטיים זה מגיע בלי סוף. אומרים לך כל מיני שדות פורחים ואומרים לך כדאי לך לקנות את זה, עכשיו קונים, תוך שנה, שנתיים, כל העניין הזה יהפוך להיות נדלן, ויבנו שם בתים וכולי וכולי וכולי. ואלה איפה הם בנות את זה? אתה רואה שדות פורחים ואתה רואה מקומות פורחים ואיך הופכים את הכל להיות עוד בתים ועוד בתים וצריכים בתים, ברוך השם שצריכים בתים, ברוך השם שיש הרבה אנשים. אבל הדברים האלה צריכים לתאר לפזר. ולעניין שלנו אנחנו נמצאים בדבר הזה במצוקה גדולה, והדבר הזה נדמה לי מחייב את כולנו. שכיבת הארץ מחייבת את כולנו לשמור עליה, לשמור על המעיינות שלה ולשמור על העצים שבה ולשמור על מה שנעשה בה. אתמול קצת שמענו על הסכנות הגדולות לדבר הזה, סכנות איומות. בגלבוע, מה שבצד הערבי של הקבל, קודחים קידוחים שמייבשים לנו את עמק המעיינות, או מה שנקרא ביקת בית שאן, מה שנקרא בשביל חזק פתחו של גן עדן, מייבשים את זה לחלוטין בעזרת קידוחים שהם קודחים שם למעלה. ואני אומר, הבעיה היא לא רק שלהם, הבעיה היא גם שלנו, והצורך לשמור על זה, שאנחנו נשמור על הארץ הזאת. נדמה לי שטוב שיש יום. שיש להדגיש פה את כיבת הארץ, ואת מחויבותינו לכיבת הארץ, ואת מחויבותינו לאחת הארץ, ואת מחויבותינו באמת להדגיש את הארץ הזאת בשלמה יפה, ובשלמה של צמחייה ושל מים, ושל כל הכרוך בך, ושבאמת יאמר עליה, הארץ הזאת הנשמה, הארץ על איזו הנשמה הייתה כגן עדן. כן, ככה רואה יחזקאל את החזון שלו, את גאולת הארץ, שאומרו הארץ על איזו הנשמה הייתה כגן עדן. ומה שאומר ישעיהו הנביא נגמור רק בזה, בפסוקים האלה שאולי באמת מבטאים לנו חזון שיש מקום להתפלל עליו בט"ו בשבט, ובפסוקים האלה נסיים. וכידוע בישעיהו ל"ה, יסוסו מדבר בצייה ותגל ערבה ותברח כחבצלת, פרוח תפרח ותגל אך גילת ורנן. כבוד הלבנון ניתן להדר הכרמל והשרון, המה יראו כבוד אדוני הדר אלוהינו. הוא ממשיך ואומר, אז ידלק כאייל פיסח ותבול לשון אילם, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה, והיה השרב לאגם וצמאון למבואי מים, בנווה תנים רבצה חציר לגנב הגומר, היה שם מסלול בדרך, בדרך הקודש יקרא לה, ויעבל ותמה, והוא למה הולך דרך אבירים ולא יתעו. והוא מסיים, ואומר, ודויי אדוני ישובו ובאו ציון ברינה ושמחת העולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו בנסו יגון וערכה.